שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי באולפן, כרגיל, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום איתן אבריאל.
תגיד לי, מ-1 עד 10, כמה אתה מודאג לדמוקרטיה ולחברה הישראלית בימים אלה?
אז יש לי קטגוריות, יש לי בקטגוריית דת ומדינה, ציון מסוים, יש לי בקטגוריית צבא וממשל, יש לי קטגוריית כלכלה וחברה.
מה עם הספורט? כדורגל?
ספורט אני מודאג, אבל אני רגיל לזה שאנחנו לא עולים למונדיאל. אז שם אני פחות מודאג.
שאלתי איש מנוסה ותיק וידוע שאני לא אגיד את שמו כמה הוא מודאג מאחד עד עשר, הוא אמר לי הוא לא מודאג בכלל. אמרתי לו איך זה יכול להיות, יש לו ככה דעות בוא נגיד אמצע ושמאלה קצת, הוא אומר לי כי זה כבר נגמר, המשחק נגמר, הפסדנו, לכן אני כבר רגוע ואני לא מודאג לחלוטין.
אגב, אתה יודע לדעתי מי האיש הכי מודאג בישראל היום?
נתניהו.
כן, אין לי ספק שהוא הכי מודאג. לא רק ברמה האישית, גם ברמה האישית, אבל גם בגלל שהוא ברמה האישית מסובך, ושהוא נשחט, ושהוא מתחיל פה לחלק כל מיני דברים לאנשים, למרות שהוא לא היה רוצה לתת את זה.
יש לו משפט, ואם הוא לא יצליח לחרע את בית המשפט, אז יכול להיות שהוא יושב בכלא.
לא רק העניין של המשפט, גם העניין של שותפים שקורא כוח, שדורשים ממנו עוד ועוד ועוד, ולא מכירים כל כך את מגבלות הכוח, הם ילמדו. מקווה שזה לא יעלה לנו במחיר גבוה מדי.
אז למה אנחנו מודאגים? הנה דוגמה ראשונה. לאחר שרוב ערוצי הטלוויזיה הלכו בשנים האחרונות ימינה, בעיקר מטעמי רייטינג והכנסה מפרסומות, אין היום ספק שעם החזרה שלו לשלטון, ראש הממשלה העתידי בנימין נתניהו מחדש את ניסיונותיו לשלוט בתקשורת. והמטרה הנוכחית שלו היא תאגיד השידור. בעבר נתניהו אמר על התאגיד שהוא ברח לו בגלל אירועים ביטחוניים, ועכשיו חבר הכנסת שלמה קרי מהליכוד הגיש הצעת חוק ממש להפריט את התאגיד כולו, למכור אותו לידיים פרטיות. השאלה היא האם זו רק הפחדה שנועדה לרמוז לעיתונאים ולאורחים שם כיצד להתנהל כלפי נתניהו, או שזה איום אמיתי. נתי טוקר כתבנו יהיה איתנו וידווח.
אז אם כבר מדברים על תקשורת ימנית, אי אפשר שלא לקיים דיון על אדם אחד, יעקב ברדוגו. ברדוגו מגיש תוכנית בערוץ 14, יש לו תוכנית ברדיו גלי ישראל, והוא כותב פרשנות בעיתון ישראל היום, ובעבר הייתה לו תוכנית מרכזית בגלי צהל, אבל במקביל הוא גם איש עסקים, וגם, כפי שדיווחה השבוע רפאלה גויכמן אצלנו, הוא משתתף פעיל בניהול המסע ומתן הקואליציוני עבור הליכוד מול המפלגות האחרות. וכיצד כל ריבוי הכובעים הזה ייתכן? מדוע כלי תקשורת בישראל מעניקים במה לאדם שמצהיר שהוא לא עיתונאי ושבעצם הוא שחקן פוליטי באופן רשמי? איך זה עובד הדבר הזה? אנחנו נדבר על כך עם אבנר אופשטיין, תחקירן זמן ישראל, שפרסם בעבר שורה של תחקירים על ברדוגו ועל עבודתו בתחנת הרדיו גלי צהל.
והנה עוד התפתחות מורכבת, פוליטית. האם ייתכן שדווקא ממשלת ימין מלא מלא תהפוך את ירושלים לעיר שבה יש רוב מוסלמי לראשונה בהיסטוריה, ולכן גם תפתח אפשרות לבחירות ראש עיר ערבי? ובכן, זו עשויה להיות אחת התוצאות של קידום תוכניות בנייה מסיבית ביהודה ושומרון. זה מתחיל בתור עניין נדלני לפני כל דבר אחר, אבל זה הופך מהר לעניין פוליטי לחלוטין, עם אפשרות לחלוקה של ירושלים דווקא על ידי בנימין נתניהו. כך לפחות טוען עורך דין אמנון לורך, יושב ראש החברה לפיתוח מזרח ירושלים לשעבר, כיום עורך דין ירושלמי ידוע, אנחנו נדבר איתו. יאללה, מתחילים. שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
כתב ופרשן שלנו גם לענייני תקשורת בין השאר. אני מחזיר אותך אחורה לתקופה שבין השאר היית כתב חרוץ לענייני תקשורת ומדיה, אל הימים שבהם ראש הממשלה דאז וראש הממשלה לעתיד בנימין נתניהו אמר שהתאגיד חמק לו כנראה סביב עניינים ביטחוניים כאלה ואחרים, והוא אפשר שלא בטובתו, כך הוא רמז, לתאגיד להפוך למשהו, זה כלי תקשורת, בוא נגיד, עצמאי, ומנותק מהשפעה פוליטית ומסחרית. והנה היום הוא כנראה מבקש לחזור כמובן, ולתקן איזושהי טעות היסטורית, וחבר כנסת מטעמו, שלמה קרעי, מגיש הצעת חוק לפירוק או מכירה של התאגיד. אז בוא ספר לנו מה אתה יודע על ההצעה הזאת, ועד כמה היא רצינית.
לא, אז אם נחזור קצת להיסטוריה, נתניהו באמת לא אהב מלכתחילה את התוכניות של גלעד ארדן בזמן שר התקשורת לעשות מהפכה בתחום השידור הציבורי, אבל איכשהו באמת הוא נתן לזה לקרות, גלעד ארדן שכנע אותו שזו רפורמה טובה, וזה קרה, ואז כשנתניהו הבין שגלעד ארדן בישלו על הראש תאגיד עצמאי, מנגנון של מינוי בכירים שמנותק לחלוטין מהדרג הפוליטי, נתניהו ניסה לעצור את זה בכל הדרכים, כולל לשקם את רשת השידור ולהקים שני תאגידים וכדומה. והיה נראה שנתניהו קצת נרגע עם זה. קודם כל התחילו החקירות של, 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 של ליבת העיסוק שלהם, זה ניסיונות של נתניהו להשפיע לתקשורת, ואחרי זה נתניהו גם ממשלת הרוטציה והוא בחוץ, אז היה נראה קצת שנתניהו עזב את האובססיה הזאת של להשתלט על התקשורת, ולא רק זה, בל נשכח, הבחירות האחרונות נתניהו ניצח, בלי שהיה לו נוכחות תקשורתית במדיה המרכזית, הוא לא קיבל, לא היה לו שום רעיון בידיעות אחרונות, לא בחצות 2, ב-13 היה לו איזה רעיון אחד עם שרון גל כמדומני, הוא לא נעזר, היה לו מספיק אפיקי השפעה עצמאיים דרך הרשתות החברתיות ודרך הערוצי הוואטסאפ של התומכים שלו, וכמובן ערוץ הבית שלו, ערוץ 14, ולא היה, גלי ישראל, רדיו גלי ישראל, אפילו ישראל היום לא היה ממש לצידו. מה שמעניין עכשיו שבאמת החזרה הזאת לניסיון להשפיע על התקשורת, להשתלט עליה, היא חזרה מעניינת, היא מסמלת כן איזה רצון שוב לזכות בסיקור האוהד הזה, מה שעומד בליבת התיקים המשפטיים שלו. וכן, אז אנחנו יודעים כרגע שבאמת כבר במהלך המסע ומתן דובר על זה, עמית סגל בחצות 12 דיווח על זה שהליכוד רוצה לסגור את התאגיד, זו הייתה אמירה לסגור את התאגיד. חבר הכנסת קרי כנראה מכשיר את השטח לזה, או עושה את הצעד המעשי, והגיש כבר הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק שלפיה התאגיד יופרט, הפעילות של התאגיד תימחר לגורם פרטי, צעד שבעצם משמעותי חיסול השידור הציבורי בישראל, ואולי זה רק צעד הראשון בדרך לדברים אחרים.
למה המחירה לגורם פרטי פותרת את הבעיה של, של נתניהו? בוא נניח, סתם ככה לשם המשחק, שהתאגיד ימכר לאיש עסקים בעל תפיסת עולם, אני לא יודע מה, מרכז שמאלה. אז לכאורה זה עוד יותר גרוע עבור נתניהו.
זהו, אז פה צריך לחזור לעדויות במשפט נתניהו, שפחות מעניינות את התקשורת ואת הציבור עכשיו, אבל הייתה שם לא מזמן אמירה מאוד מעניינת של רואה חשבון זוויק פלדמן, האיש שליווה את מילצ'ן בישראל, והוא תיאר את התהליכים ב-2015 שבהם נמכר ערוץ 10, ערוץ שהיה תורדני קצת לנתניהו, בהליכים שבהם הערוץ הזה נמכר ללן בלווטניק, והייתה לו אמירה נורא ברורה, נאמר לי שבלווטניק רוצה שהרכישה הזאת תהיה רק על דעת ראש הממשלה, כלומר על דעת נתניהו. וזה אומר שכשנתניהו רוצה להעביר שליטה, או להיות, לפקח על שליטה בכלי תקשורת, הוא יודע לעשות את זה בדרכים שלו, אז אני מניח שגם כשהם מפריטים את תאגיד השידור הציבורי, הם ידעו היטב לנווט את זה, לא רוצה להגיד לתפור, אבל להתאים את זה למידותיו או לצרכיו הפוליטיים של
אבל ראש. אבל יש שתי דרכים לעשות את הדברים האלה. דרך אחת, זה באמת לוודא שכלי תקשורת נמכר לאדם הנכון, וראינו את נתניהו מנסה אפילו למכור את ידיעות אחרונות, ללארי אליסון, וכל מיני רעיונות כאלה שעלו במהלך השנים. הדרך השנייה זה לא לקנות שום דבר ולא למכור שום דבר, אלא לשבץ את האנשים הנכונים, את האנשים מטעמו של נתניהו, במקומות האלה, ואנחנו מכירים גם כמה את המקרים, וגם תכף נדבר על העניין הזה, סביב הסיפור נגיד של יעקב ברדוגו. השאלה היא, אם כרגע הרעיון הוא באמת, הרעיון הסופי הוא להפריט את השידור הציבורי, לחסל אותו, או לתת לאנשים שם להזיע, לפחד, לפרפר, ובסופו של דבר, בדרך של פשרה, להגיד, טוב, בסדר, אם הדרך היחידה שלנו לשרוד זה לקלוט את מנדהו אצלנו בתור פרשן בכיר, או מנכ״ל בכיר, או יושב ראש בכיר, אז עדיף כדי להציל את כל השידור הציבורי, לאכול את הגלולה הזאת.
אז זהו, בדיוק, אני גם חושב כמוך שנתניהו ככה שולח את אנשיו קדימה במלוא ארטילריה, ואז כשיהיה קצת רעש ובלגן, הוא ישיג את את ההישגים הקטנים כביכול שלו. אז
אגב, אני מזכיר שבזמנו העיתונאי בן כספי ציטט את מי שהיה אז מפקד גלי צהל, ירון דקל, כמי שאומר שברדוגו הציל את גלי צהל. תמיד הרי מרחפים איומי סגירה על גלי צהל, ולפחות לפי התזה הזאת, שמו את ברדוגו, פרשן בכיר של גלי צהל, בתוכנית המרכזית של הערב, כדי למנוע את סגירת התחנה.
כן, ויש לנו גם את העדויות של ניר חפץ, גם במשטרה ובבית המשפט, וגם בתוכנית המקור שאומר מפורש, אני נשלחתי בשימת שמות, מי כן, מי לא, גם בגלי צהל, גם בתאגיד ניסו לעשות את זה, זה גם פילבר עצמו, היא בבית המשפט, על שמות שהוא ניסה להציע לתאגיד, ניסה להציע, כן, זה הגדרה. אבל תראה, הבעיה תהיה כאשר נתניהו יבוא כאילו עם תוכנית סדורה, ועל מה נדבר על תוכנית סדורה? הרי מדברים כל הזמן בשוק התקשורת על איזשהו ברית המועצות, איחוד של כל גופי הרגולציה, יש שם הרי ברדק שלם, ופה יש רפורמה שמונחת על הכף כבר הרבה שנים ולא מיוסמת, ופה נתניהו יוכל לבוא בשיא ההגינות ולהגיד, אני רוצה ליישם רפורמה בשוק תקשורת, להקים רשות תקשורת או להקים גוף רגולציה מיוחד שיפקח על כלי התקשורת. הבעיה הזאת תהיה במנגנון המינויים שם ובאופן שבו הגוף הזה יתנהל ולמי הוא יוקפוף ומי יקבל בו החלטות. קיצור, יכול להיות שיום אחד נגלה שהרפורמה הזאת של...
יש לנו פה איזה קומיסר, קומיסר תקשורת שבפועל ממונה ועובד אצל ראש הממשלה, אצל מי שבשלטון, דהיינו נכון להיום, בנימין נתניהו, ויש לו סמכות לבוא ולהורות לכלי תקשורת, והכל, כולם למעשה.
והכל יעטף בעטיפה כזאת של רפורמה נורא חשובה לשוק התקשורת והגברת התחרות והכל במילים נורא יפות, שבפועל באמת השליטה ממש ההדוקה תחזור לידיים פוליטיות, וזה גם בתאגיד שהיה מנותק.
אגב, יש עוד דרך לעשות את זה, אני לא יודע אם הוא חשב עליו, ובזה נסיים. אפשר, אתה יודע, לצמצם את התקציבים של, של התאגיד, שהם מגיעים כמובן ממשלמי המיסים. אפשר להציג את זה בתור חיסכון לאזרחים, שבשביל מה הם צריכים לשלם כסף על ערוץ שהרייטינג בו, בוא נהיה ישרים, לא גבוה במיוחד ביחס לערוצים אחרים, ואז הערוץ יהיה תלוי בפרסומות, וכש... ערוץ, טלוויזיה, תלוי בפרסומות, אנחנו רואים מה קורה, הוא מחפש את המכנה המשותף הרחב, הוא מחפש את, את הקסח ואת המריבות באולפנים ואת הריאליטי שואו הפוליטי, ואז אנחנו מקבלים את ערוץ 12 וערוץ 13, שתי ערוצים שהלכו באופן בולט ימינה, חזק מאוד לטובת נתניהו בשנים האחרונות.
בדיוק, זה מה שמפליק, כי התאגיד באמת, הריטינג שלו, ההשפעה שלו על סדר היום הציבורי נמוכה, לעומת זה בכלי התקשורת המסחרי, נתניהו כבר לקח את מלוא הקופה במובן הזה שהוא הצליח לייצר כיתוב פוליטי, כיתוב חברתי מלא, והוא בצד הנכון, והצד שלו זה הרוב, הוא לא צריך, התקשורת משרתת אותו במובן הזה שכל נושא הופך להיות בערוצים המסחריים, ככה, אתמול ראיתי אפילו את אחד מהאנשים שנחשדים במשטרה בהתנהגות אלימה ומזעזעת, רמי, שכחתי את שמו כרגע, מופיע בפריים טיים, מול כתבים משפטיים, זה אבסורד הרי, האופן שבו נותנים במה לאנשים הכי אלימים, הכי אגרסיביים, הכי קיצוניים, ומזה נתניהו כבר, את הקופון הזה נתניהו כבר גזר בערוצים המסחריים, יכול להיות שהוא רוצה שזה יהיה גם בתאגיד, 4%, 3%, 4%, האלה גם מפתים.
נמשיך לעקוב, נתי טוקר, תודה רבה.
תודה רבה, נתי.
תודה רבה.
שלום לאבנר רופשטיין.
אהלן.
ראש דסק תחקירים באתר זמן ישראל. תגיד לנו תכף משפט על האתר הזה למי שלא מכיר אותו. אנחנו רוצים לדבר איתך בזכות תחקירים שעשית בעבר, אני חושב שזה כבר היה בזמן ישראל, על איש אחד שקשה להחליט מהו, האם הוא פרשן, האם הוא עיתונאי, האם הוא איש עסקים, או האם הוא שחקן פוליטי בכיר, ואני מתכוון כמובן ליעקב ברדוגו, שכולם מכירים אותו, והסיבה על העיתוי שאנחנו מדברים איתך על האיש הזה, הוא שאתמול פרסמנו כאן בדמרקר, בכתבה של רפאלה גויכמן, שבמקביל לעבודתו בערוץ 14, בתחנת רדיו גלי ישראל, ובכתיבה בישראל היום, הוא גם בימים אלה גורם מרכזי בניהול המסע ומתן הקואליציוני עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו, מול השותפים שלו בקואליציה העתידית, החרדים, אריה דרי ושאר הגופים, ומה שמעניין בסיפור הזה, שהוא לא מכחיש את זה, זאת אומרת, הוא מספר את זה למקורביו, זה לא נמצא במחשכים, זה...
מה שנקרא צריך להתפרנס,
כן. ככה על השולחן לחלוטין. אז משפט אחד על זמן ישראל, ואחר כך תנסה לספר לי קצת על איזושהי היסטוריה של המעורבות הרב צדדית של ברדוגו בחיינו.
אוקיי, אז קודם כל לגבי, קודם כל תודה שאתם מערכים אותי.
בכיף.
זמן ישראל הוקם לפני קצת יותר משלוש שנים, הוא בעצם השלוחה בעברית של Times of Israel, שהוקם לפני בערך עשור, על ידי נדבן, פילנטרופ מבוסטון, בשם סת' קלרמן. הצלחתי לזכור את השם שזה, שזה סג שבעצם השקיע בעיתונות ליברלית או פלורליסטית, קודם בשפה האנגלית, ואז כשראה כי טוב, אמר הגיע הזמן גם שיהיה כזה בעברית.
אפשר להגיד שזה גוף שיותר מזוהה, נגיד, עם מפלגות המרכז שמאל?
הוא לא מזוהה עם מפלגות בכלל, אבל הוא כן ליברלי באופי שלו. אבל אפשר גם למצוא אצלנו תכנים שמזוהים עם הימין, ובעיקר הוא מאוד מקדש את, את המקצועיות והעיתונות.
כלומר, אם אני מביא לך עכשיו סיפור על שחיתות נוראה בימין, סליחה, בשמאל, מרכז, אתה מטפל בו בלי בעיה.
אני מייחל לסיפורים האלה.
ואם אני מביא לך סיפור נפלא על עשייה למען הציבור מהימין, גם את זה אתה תספר.
תראה, קשה קצת
לבדק קצת. כן, זה אנחנו לא
עושים. תסתכלים לעשות סיפורים חיוביים. כן. כן, כמו שתמיד סטודנטים,
מישהו העביר סקנה את הכביש, אתה לא תעשה על זה תחקיר.
אני חושב שאני אעביר את זה לאחד הקולגות.
יפה. טוב, אז בואו נדבר באמת על ברדוגו, באמת ריבוי הכובעים הזה. באמת ריבוי כובעים, הייתי אומר,
וזה בלט כבר בימי גלי צהל, ואתה עשית פשוט תחקיר עמוק ורחב על השנים שלו שם, ספר לנו.
הדבר המדהים אצל ברדוגו, הוא היה בגלי צהל, היה לו איזה הסתבכויות משפטיות, בין היתר מפייס, אחרי שהוא סיים איתן, הוא חזר להיות סוג של מגיש אורח כזה בתוכניות דברת, ובזה זה בסדר גמור, זאת אומרת, אלה התוכניות האלה מאפשרות זיהוי ממקומות אחרים, לא צריך להיות עיתונאי במשרה מלאה, ואז פתאום, כחלק מהכיוון שהתחנה הזאת תפסה, שאנחנו יודעים בדיעבד גם התמלילים וגם העדויות מבפנים, שהוא נעשה מלמעלה, זאת אומרת שהייתה השפעה מלמעלה, מלשכת ראש הממשלה מחפץ ומגורמים נוספים, הוא פתאום הלך ואחז בתפקיד יותר ויותר גדול בתחנה. זה התחיל מזה שהוא פתאום התחיל להופיע ביומני הבוקר באופן קבוע כפרשן הפוליטי של גלי צהל, אחר כך הוא קיבל את ההגשה המרכזית, כאילו הגשה זוגית, אבל למעשה הוא הפך להיות בעל הבית של יומן הערב. וגם כאן, כמו שאמרת קודם, מהמקפצה, זאת אומרת, זה לא שמישהו ניסה להגיד, הוא עזב את עולם העסקים, הוא עזב את עולם האינטרסים, והופך להיות עיתונאי. לא, הוא מגלם בתוכו כישורים רבים, ביניהם כישורי העסקים, החיכוך הפוליטי והשדרנות. וכשהיו אומרים למי שהיה אז מפקד התחנה, וגם לממשיכו, לירון דקל, אתה יודע, יש פה בעיה של, קודם כל, נראות, אתיקה, בכל זאת, אנחנו כן רוצים, ימני, שמאלני, אנחנו רוצים שמי שמשדר יהיה קודם כל עיתונאי. אז הוא אמר, הוא הפרשן הפוליטי, נדמה לי, הוא אמר פעם, הטוב ביותר בישראל. אני לא יודע בדיוק מה המדד לזה, אגב.
לא, אבל האם בגלי צהל, או בכלל, בכלי התקשורת שהיום מעסיקים את ברדוגו, אין תנאי בסיסי שהפרשן, מה שלא יהיה, המגיש יהיה עיתונאי. וברדוגו אומר על עצמו, בכל פעם שעולה העניין, וכשהוא, אתה יודע, עוזב את האולפן, והולך לעסקיו הפרטיים בתחומי הנדלן הרבים, וכן הלאה, הוא אומר, אני לא עיתונאי. אז איך זה יכול להיות? זאת אומרת, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להגיש בתוכנית עיתונאית יום-יום, ולהציר על עצמך שאתה לא עיתונאי באותו רגע, זה לא עובד.
מסתבר שאפשר, ואנחנו בעידן הפוסט-מודרניזם של העיתונות, שאנחנו כולנו פה באולפן מאמינים בה בצורה כזו או אחרת, ומסתבר שאפשר, זאת אומרת, אפשר לשבת באולפן ולקריא מתוך הוואטסאפ, מסרים שהגיעו בלי לבדוק אותם, אפילו היה איזה פעם...
אבל זו הנקודה, אבנר, אני חושב שהוא נהפך לשנוי במחלוקת, לא בגלל הפעילות העסקית שלו, יש לו פעילות עם זליחה שיש לו איזה בלוטרקי, ויש לו נדלן משל עצמו ברמת החייה,
ומשדעות חן.
לא, ברור, יש לו הרבה אינטרסים כלכליים, והיה מעורב בזמנו עם מרטין שלף, אבל נדמה לי שהוא נהפך לשנוי במחלוקת, אך ורק בשביל דבר אחד, התמיכה הבלתי מוסתרת שלו בנתניהו, דברור דף המסרים של נתניהו, כשהרבה פעמים אגב דף המסרים הוא דווקא לא מכוון נגד שמאל, הוא מכוון נגד אנשים ספציפיים, בדיוק. גופים ספציפיים, כל הגורמים שמאיימים, נקרא לזה ככה, על שליטתו, מעמדו ותדמיתו של בנימין נתניהו, מימין, משמאל, מלמטה ומלמעלה.
בדיוק, כשמדברים על סתימת פיות צריך להבין לא היה... למיטב ידיעתי, כמעט בכלל, אצל ברדוגו עניינים אידיאולוגיים, לא היה מסר אידיאולוגי, לא היה ייצוג של השקפת עולם בשום תחום, שהוא מחלוקת של ימין שמאל. אתן לך סתם דוגמה, כשאספנו את הנתונים באחת הכתבות, אז גילינו שלמשל, חשבון הטוויטר שלו, שהוא מאוד מאוד היה שנוי במחלוקת, היה רדום עד 28 בינואר 2020, כשהוגש כתב האישום נגד נתניהו. ואז הוא התחיל לצייץ, לפעמים מדי שעה, לפעמים כמה פעמים בשעה, ציוצים מאוד מאוד נחרצים, שאפילו נוסחו קצת כמו כתב אישום. ומי היה גיבור הציוצים האלה? כמעט תמיד מנדלבליט. עכשיו, זה לא שמנדלבליט הוא איזה שמאלן, זה לא שהוא מישהו שמאיים להחזיר את השטחים. מנדלבליט, נזכיר, היועץ המשפטי,
שנבחר על ידי נתניהו.
שנבחר על ידי נתניהו, והיה אפילו מקורבו, הוא נחשב לפחות אדם שביחסי עבודה טובים איתו. 466 מתוך 803 הציוצים שלו מאז עסקו במנדלבליט, והם תמיד היו סוג של כתב אישום. והאשמות קשות מאוד נגד מנדלבליט, שלפעמים בינן לבין המציאות אין אפילו קשר. זאת אומרת, זה לא שהם, הוא לא שהוא מעודד ויכוח או שיח על מערכת המשפט כמו שאתם עושים. זה כל מיני פרחות, חלקם אגב משעשעות. צריך לומר, לזכותו אולי של ברדוגו, שהוא כן איש משעשע, הוא כן איש שיש, יש משהו...
תלוי איזה סוג הומור אתה עובד, אותי זה אף פעם לא התפקעתי מצחוק, וזה לא שישיע אותי. תשמע, למעט אני אגיד לך מה, למעט אחר כך שהזכורים שלו של מנדלבליט הפכו לכל כך מגוחכים, שזה כבר הפך לאיזה מים בזה, ונדמה לי שביטון, הקומיקאי, עשה על זה אפילו איזה כמה וכמה קטעים, אלה באמת היו מפילים.
אגב, אני חייב להודות שהרבה פעמים היה לי קשה לשמוע אותו, גם בגלץ, גם במקומות אחרים, והייתי מעביר תחנה, אבל הרבה פעמים הכרחתי את עצמי לשמוע את ברדוגו, להקשיב למה שהוא אומר, כי פירשתי את זה כ... לא, פירשתי את זה
כ...
מה יוצא מהסביבה של נתניהו, מה נתניהו רוצה, על מי את מי הוא, אתה יודע, ממי הוא מודאג היום, ממי מודאג מחר, כמה הוא מודע, כלומר, גם לפי הטון שבו הוא מפרשן, אז אתה מבין כמה הדאגה היא חריפה. אבל אתה יודע, זה שהוא נותן שירות טוב לנתניהו, זה ברור. איזה שירות הוא מקבל כתוצאה מהדבר הזה? מה הוא מקבל? יכול להיות שזה עוזר לו בעסקים, בקשרים, במה?
תראה, אנחנו יודעים ששירות טוב לשלטון עוזר בעסקים, בטח לא מזיק, זה פותח דלתות. אנחנו זוכרים בזמנו חפץ ששירת את נתניהו מכובעיו כעורך, לפני שהוא היה איש יחסי הציבור של נתניהו, זה פתח לו עולמות עסקים.
אגב, הוא אמר את זה בעדות שלו.
כן, כן, הוא העיד.
בעדות וגם ברעיונות.
זה בוודאי לא מזיק. חוץ מזה, זה נראה שגם ברדוגו התאהב באמת במיקרופון. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא עושה את זה רק כמשלחת עסקית או כשליחות עסקית. אני חושב שהוא גם באמת התאהב ביכולת לשלוט בשיח. ובמידה רבה צריך להגיד שעידן הברדוגיזם לא נגמר בברדוגו ולא נגמר בגלי צהל. זאת אומרת, במידה מסוימת ברדוגו השרה את האווירה הכללית בגלי צהל, ואנחנו רואים את זה משועתק בהרבה מקומות אחרים. אפילו למשל העניין הזה שנדב פרי, שהוא לוביסט של טייקוני הגז, החליט שהוא רוצה גם, אתה יודע, כי הרי המקצוע שלנו הוא לא מקצוע, הוא תחביב, אז הוא רוצה כתחביב להופיע כפרשן פוליטי, וראינו שבתאגיד למשל, שזה מקום שהוא משוחרר מלחצים לפי מה שראינו, פשוט נותנים לו כי הוא מדבר יפה, כן. כי הוא מתבטא היטב, כי הוא רהוט.
והוא השיק פודקאסט, והוא משקיע בזה הרבה מאמץ, ומה ש... הכי מדהים בסיפור הזה, ששורה אינסופית של אנשים, גם מהתקשורת הממוסדת, גם מקרב הבכירים, פשוט באים לפודקאסט ומתייחסים אליו בדיוק כמו גלי צהל, רשות
כן,
השידור.
כן, בוודאי. משום שהוא...
רדיו, רגיל.
תראה, גם שם ההסברים הם אף פעם לא... זאת אומרת, זה לא שמישהו בא ומציע, אתה אומר, זה לא נראה טוב, זה מנוגד לתקנון האתיקה, זה להטעות את הצופים.
אבל זה כל אלה.
אז בדיוק, ואז הם לא אומרים לך, אני רוצה להסביר לך למה אתה טועה. הם פשוט אומרים, כן, אבל אנחנו אוהבים את נדב פרי, הוא רהוט, הוא נחמד.
היה איתנו בתחנה.
היה איתנו בתחנה, יש לו ידע. עכשיו אני גם רוצה רגע שנייה לשאול, מה זה יש לו ידע? נגיד שפעם הוא היה פרשן פוליטי טוב, והיה לו ידע. הבן אדם לא בא בתחום הזה בכלל. כבר כמה שנים טובות הוא מקבל את שכרו מקורמים שהתחום הזה מבקר.
כן, אבל תשמע, בוא, אפשר לטעון שגם עוד הרבה כלי תקשורת אחרת ועיתונאים אחרים מקבלים את שכרה בסופו של דבר מאיזה טייקון שנמצא למעלה. לא ניכנס לנקודה הזו.
מה זאת אומרת עיתונאים מקבלים את שכרה? אתה אומר בעלים של העיתון.
אנשים שעובדים בקשת, ברשת, בכל מיני מקומות אחרים, השכר שלהם בסוף מגיע מאיזשהו טייקון. אבל אני רוצה דווקא נקודה אחרת שאני שומע אותה מעת לעת שקשורה לברדוגו. אומרים, תשמע, בכלי התקשורת, באמצעי התקשורת השונים, יש אין ספור אנשים שנגיד הם שמאלנים, הם מתונים, הם ליברלים, הם אפילו ימין וימין דתי וכו', ולהרבה מאוד מפלגות או זרמים, נגיד בחברה הישראלית, יש עיתונאים שמזוהים עם הקו הזה, ודווקא לליכוד, שהוא 32 מנדטים, יותר מרבע, נגיד, מחברי הכנסת, יש מעט מאוד אנשים שאתה יכול להגיד שהם אנשי תקשורת ליכודניקים. אגב, יותר מזה, שהם ביביסטים. אז נכון שביבי, ורואים את זה כמובן בכתבי האישום נגדו, פשוט ניסה להשתלט על כלי תקשורת ולשים אנשים שלו ולשבץ באמת אותם במשבצות חשובות, לרבות ברדוגו. אבל אתה שואל את עצמך, האם זה לא גם קשור במובן מסוים לעובדה שהליכוד לא היה מיוצג בכלי התקשורת, הליכוד וביבי לא היה מיוצג בכלי התקשורת. עכשיו, לי שסבר לזה, למה אני תוקף ומבקר את נתניהו? כי אני חושב שתפקיד שעיתונאי זה לבקר את השלטון. ביקרנו אותו, ביקרנו את קודמיו. זה עבודה של כלי תקשורת. אבל איך אתה מתמודד עם הטענה? שאין מספיק אנשים שאומרים שביבי הוא ראש ממשלה טוב, מוצלח וכדומה.
קודם כל, אני שומע לא מעט אנשים שאומרים שהוא ראש ממשלה טוב, גם במיינסטרים של התקשורת. עכשיו, אם אתה מקשיב לחדשות 12 הרבה פעמים, חלק גדול מהעיתונאים...
אצלנו גדעון לוי כותב את זה.
בדיוק, אצלכם, אפילו גדעון לוי, השמאלן, כותב את זה. אבל אני חושב שהרבה פעמים הבעיה היא בכלל לא ימין ושמאל. חלק גדול מהעיתונאים הם חסרי צבע וחסרי משקל. הם מקבלים ישירות מנתניהו את המידע ומוסרים אותו ללא מצמוץ. רק לפני כמה זמן דיברו על זה שעמיד סגל דיווח על זה שעוד לא גמר הממשלה, כבר מדברים על סגירת התאגיד כחלק מהספורט הלאומי. ויונית לוי ישבה מולו, ולא פעם היו אומרים על מגישים שהם היו לא מרוצים איזה ידיעה, הם היו מפתירים איזה הערה וזה, כלום, שום מצמוץ, תודה עמיד. זאת אומרת, א', הכניסו פחד ומורה מעיתונאים להיות עם אג'נדה. אין שום דבר רע באג'נדה שהיא שקופה, שהיא לא, היא לא מפלגתית, היא לא אינטרסנטית. וזה בסדר גמור, יש עיתונאים.
תשמע.
אגב, לפי הקריטריון הזה, לברדוגו יש אג'נדה מאוד שקופה.
אבל זה לא העניין.
לא, היא ממש לא.
אתה יודע במי הוא תומך, אתה יודע.
לא, לא, היא ממש לא שקופה.
אבל זה לא יכול לעבוד ככה, אני מצטער, שנייה, אני קוטע פה אתכם פה, כי אני גם שאלתי פעם בכירים, לא מזמן, בכירים בערוץ 2, בקשת, למה ממשיכים להסיק את ביסמוט? כי הייתה תקופה שהוא היה גם מוזר, זאת אומרת, זה כבר הפך לקצת ביזרי, ולקצת עילג וכן הלאה, והתשובה הייתה, נורא קשה לנו להסיג אנשים שיכולים להיות בפאנל ובשולחן חדשות, ולייצג את הימין, קשה להם.
לייצג
את ביבי. קשה לנו למצוא את האנשים האלה, אבל הקושי שלך למצוא צד שאתה אולי רוצה להוסיף אותו לאיזשהו דיון משותף, לא יכול לבוא על חשבון העיתונאות הבסיסית של העניין. זאת אומרת, לבן אדם יכול להיות איזושהי תפיסת עולם מסוימת, אפשר לחיות אולי עם הדבר הזה, אבל אי אפשר לבוא לבן אדם שאומר, אפריורי, אני לא עיתונאי, אני לא הייתי עיתונאי, אני לא אהיה עיתונאי, ואני אעשה מה שאני רוצה, ואני אגיד מה שאני רוצה, ואם תגידו לי איזה מילה על העניין הזה, אני אטען לסתימת פיות, ואני אצא לאיזה קמפיין חיסול הלגיטימיות שלכם וחזרה. זאת אומרת, ושמלכתחילה הוא הגיע לאולפן, בגלל שסליחה, ראש הממשלה באופן אישי הרים טלפון למי שהרים טלפון, יש לנו את זה מתצירים לבית משפט של ניר חפץ. זאת אומרת, הוא לא הגיע לגלי צהל בגלל איזשהו חיפוש של איזשהו דמות, אם אנחנו חוזרים לברדוגו, אלא כהנחיה מלמעלה, והוא לא היחיד בתקשורת הממוסדת שזה הדרך. זה לא יכול להיות. זאת אומרת, אם הבן אדם אומר על עצמו, אני לא עיתונאי, הוא לא יכול להיות עיתונאי.
נכון, אבל זה בדיוק המדרון החלקה כשאני מדבר עליו. זאת אומרת, אני הייתי הרי באותה תקופה בגלי צהל, וזה היה כאילו מין, כן, צריך לאזן. ומי צריך לאזן, וצריך יותר דתיים, וצריך יותר אולי חרדים בתקשורת, שזה אגב נכון, ויותר פריפריה, וכמובן מיעוטים שמקופחים.
תאזן, אבל אם אתה כלי תקשורת, תהיה עיתונאי. אם לא, הולך תעשה פודקאסט כמו...
בדיוק, ומזה זה הפך.
לא, אבל רק חבר'ה, בוא, ברשימה הזאת, אתה יכול להוסיף עוד הרבה מאוד אנשים שהם לא עיתונאים, ושהם אפשר, קוראים להם אנשי תקשורת, והם מגישים תוכניות.
הם לא צריכים...
אייל ברקוביץ' הוא עיתונאי.
לא, הוא לא צריך להיות...
לא עיתונאי, אבל יש לו משבצת שידור בקשת, שואל שאלות.
אז אפשר להתווכח...
אגב, יודע לשאול שאלות,
אז אפשר להתווכח מה בדיוק
האופי... לא מחויב לתקנון האתיקה של העיתונאים. אגב, הרבה מאוד עיתונאים אחרים שאולי כן מוגדרים כעיתונאים, עושים קמפיינים וממש כאילו לא כפופים לשום דבר.
טוב, כאן אנחנו גם יכולים להגיד שיש בכל זאת הבדל בין כלי תקשורת ממלכתיים או ציבוריים לבין כלי תקשורת פרטיים. זאת אומרת, בכל זאת אני מצפה שבתאגיד ובגלי צהל ובכאן 11 שהם בכל זאת מקבלים כסף ציבורי, כסף מהציבור.
גם האחרים, סליחה, הם תחת זיכיון, נכון, יש עליהם בקרה
נכון,
ציבורית.
נכון, נכון, נכון.
יש להם רשות שלמה של מאות עובדים שאמורים לפקח ולבקר את העבודה שלהם כך שהיא תהיה מאוזנת, תייצג, תהיה עיתונאית, לא תפיץ פייק ניוז, לא תפיץ שקרים, לא תפיץ דפי מסרים אוטומטיים. אתה יודע,
ובוא נזכור זה... אגב שבערוצים המסחריים, למשל פעם הייתה מה שנקרא חומה סינית, בין בוודאי. החדשות לבין yeah. הערוץ, זה לגמרי נמחק.
אבנר, אנחנו חייבים לסיים, רק שאלה, ותענה בתשובה קצרה לסיום. מה יותר סביר שיקרה, שיפריטו את תאגיד השידור הציבורי, או שברדוגו ימונה ליושב ראש או מנכ״ל התאגיד, או לפרשן הראשי שלו?
אני לא יודע, זה יהיה מעניין אם ינסו למנות אותו לפרשן, יכול להיות שינסו להחזיר אותו לגלי צהל. אני לא חושב שיפרקו את התאגיד, אני חושב שבדיוק מה שקורה עכשיו זה מה שהם רוצים, שיהיה מורה בתאגיד, להזיע, שכל הזמן
תזיעו.
בדיוק.
כן, יפה. אבנר רופשטיין, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לעורך הדין אמנון לורך.
שלום וברכה.
יושב ראש החברה לפיתוח מזרח ירושלים לשעבר, איש ירושלים, נושם ירושלים, אוהב ירושלים ודואג גם לירושלים. ואנחנו פונים אליך משום שאתה רואה בממשלת הימין מלא מלא דווקא סכנה למי שאוהב את ירושלים. אתה חושב שאם תוכניות הבנייה ביהודה ושומרון יופשרו ויתפתחו ותהיה שם בנייה מואצת, זה יביא לכך שירושלים תהפוך בעצם לראשונה בהיסטוריה לעיר עם רוב מוסלמי. אז תסביר לנו את התיאוריה.
זאת לא תיאוריה, זאת מציאות. כבר ירושלים עברה סיבוב אחד של הדבר הזה בעבר, כשכל מערך ההתנחלויות שנבנה סביב העיר, חלקם אמנם גם במערב העיר, אבל עיקרן בצפון, דרום ומזרח העיר, שהבולטות הן אפרת, מעלה דומים וגבעת זאב, מודיעין עילית וביתר עילית, שאהבו את האוכלוסייה, נקרא לזה הסוציו-אקונומי הבינוני, מהעיר למגורים שהם יכולים להרשות לעצמם.
מודיעין עילית זה לא נראה לי סוציו-אקונומי גבוה, לא מודיעין עילית, לא ביתר עילית, זה נחשבות לערים העניות בישראל.
נכון, אבל הן עניות כי מתפתחו משם, אבל מי שעזב בירושלים זה הבינוניים, כי העניים לא יכלו לקנות לא פה ולא שם, הם נשארו פה בדרך כזו או אחרת, העשירים גרים איפה שהם רוצים, ורוב היישובים האלה בנויים על יוצאי ירושלים. אגב, גם העיר מודיעין והעיר בית שמש, עשרות אחוזים מהתושבים שלהם הם יוצאי ירושלים.
אוקיי, אז תן לנו עכשיו את המתמטיקה בעצם, כמה, איזה אחוז מאוכלוסיית העיר זה ערבים, ואיך זה היה, נגיד, אני יודע מה, אחרי 67?
ומה הזרמים של הכניסה והיציאה של יהודים מירושלים? יש הגירה פנימית, חיצונית?
טוב, זה שני דברים שונים. אחרי איחוד העיר, אחרי ששת הימים, שלושת רבעי מהעיר היו יהודים. היום זה משהו כמו 55-57%, ואנחנו ממש על הסף. הסיבות לכך היו כמה, אחד הזכרתי, שנייה זה החלטה של שר ימין ימין שהחליט שלא ישלמו ביטוח לאומי לבעלי תעודת זהות כחולה, אלא הם גרים בתחומי העיר, וככה אלפי משפחות פלסטיניות שגרו בירושלים והייתה להם אפשרות, שלא גרו בירושלים והייתה להם אפשרות לקבל ביטוח לאומי, חזרו אל תוך העיר.
איזה שר זה היה? מי היה השר?
אלי ישי. ואחר כך בנו את הגדר באמצע העיר, ואז האוכלוסייה החזקה של מזרח ירושלים עברה לצד המערבי של הגדר, ובוואקום שנוצר בצד המזרחי של הגדר נכנסה אוכלוסייה פלסטינית מאוד מאוד נרחבת, בהיקף שקשה מאוד לאמוד אותו.
אבל מה שלא מסתדר לי במתמטיקה הזו, זה שחלק, אחוז מאוד גדול מתושבי ירושלים הם חרדים, ואנחנו יודעים שהריבוי הטבעי בקרב החברה החרדית הוא הכי גבוה מכל המגזרים בישראל, ובפער גדול לעומת שאר המגזרים. אז הריבוי הטבעי לא אמור לתת את התשובה לדאגה הזו שאתה מעלה?
הריבוי הטבעי זה נכון, לו היו נשארים פה. אבל היום הם מתרבים בבית שמש ומתרבים ביתר היישובים שהזכרתי, והאוכלוסייה החרדית העמידה והיצרנית הם עוברים לבני ברק, כמה שזה לא מפתיע. וברור לכולנו שכדי לייעד את הגליל ולייעד את הנגב ולייעד את יהודה ושומרון, ככל הנראה תושבי תל אביב וגוש דן, או תושבי, אם אני אחדד קצת יותר, קיסריה, רעננה וצפון תל אביב, הם לא יעברו לגור בהתנחלויות או ביישובים בצפון ובדרום. המאגר העיקרי הוא ירושלים, הסיבה שירושלים עד היום אין ברוב מוסלמי, היא בדיוק הנימוק שאתם נתתם, וזה הריבוי הטבעי היחסית גבוה שיש בעיר. יחסית אני אומר כי אצל החילונים והערבים זה פחות או יותר הממוצע הארצי, אצל הסורגים בירושלים זה הממוצע הסרוג שהוא מעל הממוצע הארצי אבל לא דרמטית, ואצל החרדים הוא עדיין יותר גבוה, וככל שהם מתמעטים אז המספר הזה הולך הוא קטן.
כן, אגב, כשאני מסתכל על ההסכמים הקואליציוניים עם עוצמה יהודית ועם הציונות הדתית, נראה שמשימת העל שלהם זה לקחת את יהודה ושומרון, לצורך העניין נקרא לזה האישה הלא חוקית של מדינת ישראל, ולהפוך אותה ליותר ויותר חוקית באמצעות יותר סמכויות, יותר משפטנים, יותר מאבקים.
יותר ילדים.
יותר ילדים, ואתה אומר הם גם יעשו את זה באמצעות יותר אכלוס.
תראה, היום אנחנו דור האינסטנט, יותר, הדרך היחידה לעשות את זה, זה יותר אכלוס. מה יקרה בעוד 30 שנה כתוצאה מהלכים פוליטיים היום, אלוהים יודע. אבל בפועל זה ירוקן את ירושלים, ימשיך להחליש את ירושלים, ואחר כך יעשו עוד כביש 5 כזה, כמו שעשו לאריאל ולבין יהודה ושומרון שם, באמצע עשו להם הייווי, והם כולם ילכו לעבוד בגוש דן. וימשיכו להחליש את ירושלים ויחלקו את ירושלים דה פקטו לעיר שבעצם יש בה רוב מוסלמי. אני רוצה שתי הערות. האחד, שים לב שלראשונה בהסכם קואליציוני אין מילה על העיר ירושלים. פרס יחלק, הוא יעשה, אצל רבין כתבו שצריך לחזק את העיר. אין מילה. גם ממשלות ביבי הקודמות היו, דיברו, היה פרק על ירושלים. היום לא מעניין אותם ירושלים. הדבר השני, שים לב, זה הנוסחה לא עובדת רק מהצד היהודי, היא עובדת גם מהצד הערבי. אף אחד לא בונה לא לערבים בתוך הקו הירוק, ולא מחוץ לקו הירוק. אז האלטרנטיבה שלהם זה להיכנס למקומות שמתפנים על ידי יהודים.
והיום אין מניעה, יהודים. אם אני ערבי ממזרח ירושלים ואני רוצה לקנות דירה בעיר, בתחומי העיר ירושלים, אף אחד לא עוצר את זה בשום דרך?
מה רע שיעצרו את זה? לא, שנייה, יש לי
לא, אני מנסה להבין אם יש איזה מישהו שעוצר את זה, כי פעם היו כל מיני עמותות שפעלו בנושאים.
היו עמותות, כן. גם העמותות, אגב, שהסרוגים עובדים עכשיו בלוד ולא ביהודה ושומרון, אבל ערבי בעל תעודת זהות כחולה מירושלים, יכול לקנות גם בשבוע.
כן, אבל שני דברים אני רוצה להגיד. אחד, זה תיאוריית קונספירציה שאני שמעתי אותה בימים האחרונים. תגיד לי מה דעתך, והיא הולכת ככה. לציונות הדתית, שכמו שסמי פתח לפני רגע, חשוב בעיקר עכשיו להזרים עוד ועוד ועוד יהודים ליהודה ושומרון, אין עניין באופן בולט להרגיע או לעצור את עליית מחירי הדיור בירושלים, מכיוון שבדרך הזאת, בוא נניח אפילו שהמחירים יעלו, אז זה ידחוק עוד אוכלוסייה, כפי שתיארת, סוציו-אקונומית אמצע ומטה, ללכת ולרכוש דירות באותן שכונות מרוחקות, מעלה אדומים, גבעת זאב וכן הלאה. אז האם יכול להיות שמצד אחד כולם, כל העם זועק לזה שיפתרו פה או התמודדו פה עם בעיית משבר הדיור ומחירי הדיור הגויים, אולי לממשלה הזאת, או לפחות לפרק, פלג הזה בממשלה הזאת, אין עניין כזה בכלל כדי להזרים ולשלוח אנשים לגור בשטחים, פעם אחת. פעם שנייה, בצד השני לגמרי, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת כאילו שזה אסון תנכי, שיהיה ראש עיר ירושלים ערבי, במידה והרוב יהיה ערבי בירושלים. אבל מה הבעיה עם זה?
נו, בסדר, אז בוא נגור בניו יורק. אני גר בירושלים ועובד בירושלים.
אבל יש רוב ערבי.
זה לא, זה הכל יציר אדם, זה אל תשלה את עצמך. אם יבנו ערים ויאפשרו בנייה בשטחי A ו-B בהיקף מספיק ובאיכות מספיקה, אז הם לא יבואו לירושלים, ואם יבנו בגליל ובנגב לערבים, לא רק ליהודים, אז הם לא יבואו. ההנחה שכל הערבים שגרים בירושלים מוצאם מירושלים או מהגדה היא לא נכונה. יש פה אין ספור שאני מכיר, שמהגליל ומהנגב, בגלל שזאת זאת עיר הערבית הכי גדולה בארץ, עם כל השירותים, עם כל התרבות, עם כל מה שאתה רק רוצה.
לא, אבל יש פה עוד איזה קשל בתיאוריה הזאת, כי אם יהודים עוזבים את ירושלים כי המחירים מאוד גבוהים, למה שהערבים ייכנסו למקום שבו המחירים מאוד גבוהים? זה לא שהיכולות הכלכליות שלהם בממוצע יותר גבוהות מאלה של יהודים.
כן, אבל זה כמו שאמרת, זה מאוד תיאורטי, בגלל שבירושלים מייצרים עכשיו, הגענו לזה שמייצרים למעלה מ-3,000, מסיימים למעלה מ-3,000 דירות בשנה, אם החזון של ראש העיר יתממש כולו, יגיעו לקצב תוך 3 שנים ל-6,000 יחידות דיור, עיקר הבינוי הוא בפינוי-בינוי בהיקפים עצומים, עצומים. ויש בתהליך, בתהליך בתוך העיר עשרות אלפי יחידות דיור, ואני מעריך שהמחירים לא של ההיי-אנד, שהוא כמו בחוף הים בתל אביב, מעל 100,000 שקל למטר, אלא הממוצע יישאר בגדר הסביר. אבל אם תשים להם פיצוי הרבה יותר גדול, אז אין מה לעשות, זה כן. ישפיע.
בוא נדבר רגע רק על העניין של באמת זכות בחירה, ערביי מזרח ירושלים רשאים לבחור היום לרשות המקומית, נכון?
בהחלט.
למה הם לא עושים את זה?
מטעמים פוליטיים שלהם, כדי לא להכיר בירושלים כבירת ישראל, בגלל שמערכת הבחירות היא מערכת ישראלית לפי החוק הישראלי, והלחצים הפוליטיים עליהם הם לחצים גדולים מאוד. מדי בחירות יש כמה אלפים בודדים שמצביעים, אבל רוב האנשים מודרים מזה מרצון.
זה נשמע כמו איזה פרדוקס פנימי כזה, בגלל שהם לא רוצים להכיר בירושלים כבירת ישראל, הם מונעים מעצמם את מה שאתה מתאר כאפשרות להיות ראש עיריית ירושלים, העיר הכל כך חשובה הזו להם וגם לנו.
העיר המרתקת בעולם. אין גבול לכמות הפרדוקסים בעיר הזאת, בין החרדים והערבים ובין היהודים והנוצרים, ובין מה שתבחר, זה מרתק כל יום, כל שעה.
אוקיי, אז אם אתה צריך לייעץ לממשלה החדשה, למרות כל האידיאולוגיות שיש שם, איך בכל זאת למנוע את ירושלים לעיר שבעצם יש בה רוב ערבי, מה היא צריכה לעשות?
אני מציע לימין מלא מלא, שיחשבו טוב טוב מה קורה, עם בירת ישראל, אני מזכיר, יש עדיין משרדי ממשלה שלא יושבים פה, שר הביטחון לא יושב פה, משרד הביטחון לא יושב פה, השב"כ שומר על ירושלים מצפון תל אביב, המוסד שומר על כולנו מדרום הרצליה פיתוח, אני מציע לכולם...
אתה מגלה את כל הסודות, היי, תרגיע.
כן. כן, כן, איזה סוד שרואים אותו.
הקור האטומי, דרך אגב, הוא בדימונה.
בדיוק, נכון. ואם תקרא את דוח מבקר המדינה, אז אתה תראה שהמוסד שהוא בנה את הבניין החדש, הוא חרג מהתקציב ב-135 מיליון שקל. אבל זה לא סוד הדבר הזה, אבל מה שברור, זה שמדינת ישראל שמה את האוכלוסייה החזקה בחוף, ושמה, אני אומר, כי ברגע שנתנו לשוק הפרטי לעשות את שלו, ללא הכוונה, ממשלתית משמעותית, התוצאה היא זו, כסף הולך לכסף. זה כלל ידוע, ולכן בוודאי הרבה יותר טוב מאשר שלי, הציבור יודע את העניין הזה. ממשלת ישראל צריכה לחשוב איך לחזק את ירושלים, ואגב אורחה איך לתת את הדגשים שלהם בתפיסתם
אוקיי, אז זה היה ברמת הכותרת וכותרת המשנה. עכשיו, איך באמת לעשות את זה? בוא נגיד שההחלטה כזאת כן תתקבל, והתחושת חירום הזאת תחלחל לראש ממשלה בכל מה שנוגע לירושלים, יש לו שם נדלן, אולי זה יהיה חשוב לו. אז מה לעשות שהממשלה והחברות העירוניות יפתחו דיור בר השגה בעיר?
קודם כל, אם אני מצטט את סמי, זה פרדוקס. זאת אומרת, אתה מבין שאין לו עניין להוריד את המחירים בעיר, בגלל שיש לו נדלן פה. אבל יש בירושלים מספיק מה לעשות ולבנות, ואפשר לתת סבסוד עומק לפינוי בינוי, אם אתה רוצה לתת דגש בירושלים, דבר שיאפשר לעירייה ולפרויקטים התקועים להתקדם הרבה הרבה יותר מהר, ברגע שההיצע גדל, אז המחירים ירדו. אתה יכול לסבסד באופן משמעותי עובדי מדינה ועובדי תעשייה ועובדי הייטק שבאים לעיר ולא במתנה המסכנה שיש במסגרת חוק עידוד השקעות הון. היום אף חברה משמעותית לא באה לעבוד בירושלים בגלל ההטבות שיש בחוק עידוד השקעות הון.
כן, אגב, רק נזכיר שירושלים הידרדרה ל... לא, ירושלים הידרדרה בדירוג האחרון של הלמ"ס לאשכול 2, כלומר אחד לפני האחרון, ככה שגם אם התרחיש שאתה מדבר עליו יקרה, אתה יודע, אין לה הרבה עוד לאן להידרדר, מבחינת רמת העושר או העוני של העיר.
אבל עדיין ירושלים יצרה בשנים האחרונות כמה יוניקורנים, לייטריקס, מובילאי וכן הלאה, והם רוצים להישאר פה בירושלים, אבל ברגע שהאוכלוסייה החזקה נודדת מירושלים, החזקה האינטלקטואלית, החזקה חברתית, החזקה התרבותית, החזקה החינוכית, ברגע, יש 50-60 אלף סטודנטים בירושלים בכל שנה, ו-80-90 אחוז מהם, למרות שהם נהנים וטוב להם, פה הם עוזבים אחרי זה, כי אנחנו לא מצליחים לייצר להם מקומות עבודה איכותיים, וכל זה בידי הממשלה. הכוחות השוק לא יביאו את האנשים האלה לירושלים.
טוב, אז עיר רבת ניגודים וסתירות, ועכשיו אתה אומר עוד סתירה ועוד ניגוד ועוד קונפליקט שמתעורר דווקא כתוצאה מממשלה ימנית.
מה שאני אומר לך, שזו הנוסחה המושלמת לחלק את ירושלים. בגלל שבפועל, כשהם יעמדו עם 55 או 60 אחוז ערבים בירושלים, אז יקום גם בנימין נתניהו, גם סמוטריץ' וגם בן גביר ויגידו, צריך לחלק את העיר. אם הם רוצים למנוע את זה, הם צריכים מאוד מאוד להיזהר בימין מלא מלא.
אז פרס לא יחלק את ירושלים, נתניהו יחלק את ירושלים בפועל.
כן, יש, אתה יודע, יש פער גדול בין מעשים ודיבורים, אבל זה בפודקאסט אחר. כן,
נכון.
יפה. אז נעשה באמת עוד פודקאסט בעתיד, כשנראה לאן המגמות האלה מתפתחות. עורך דין אמנון עורך, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
תודה רבה לנערה מלכין ולדן ברומר שעורך אותנו וחוגג היום יום הולדת. אנחנו מברכים אותו במזל טוב.
מזל טוב.
ובכל מה שהוא מאחל לעצמו. זהו להיום ולשבוע הזה. אנחנו נהיה פה כמובן בתחילת השבוע בכרגיל. מחר יהיו פה המרקרים. סוף שבוע נעים. תודה ולהתראות.
סוף שבוע רגוע.